צהריים טובים. אנחנו, אני רוצה לפתוח בפרק האחרון של יום העיון הזה, שזה הפאנל שינסה לענות על השאלות שלכם, שאלות שאתם העברתם אלינו בכתב. אני כבר מתנצל ואני אומר שהיו הרבה מאוד שאלות, לא לכולם נוכל להתייחס בפאנל הזה, ובוודאי לא לשאלות שהן ממש פרטיות, אלא ננסה לענות יותר לנושאים עקרוניים. ונפתח בשאלה הראשונה, אלנה, אוקיי, שואל אחד האנשים, גבר בגיל 57, הוא שואל מבחינת תופעות הלוואי של התפקוד המיני, האם יש הבדל בין טיפול ניתוחי לבין קרינתי, כמה אחוז מצפים שיפגעו וכן הלאה.
אוקיי, אז זה באמת נושא שעלה בהרצאה, אתם זוכרים, ישנן סטטיסטיקות שהמחקרים מדברים על פגיעה לאחר ניתוח וגם פגיעה לאחר הטיפול הקרינתי. אני תכף אשמיע אותם שוב, אבל אני רוצה לדייק, זה נורא נכון להשוות את זה בצורה כזאת, מכיוון שזה תלוי גם בתפקוד הקודם, כמו שנאמר כאן, בתפקוד המיני הקודם, וגם זה תלוי בגודל הניתוח, האם זה ניתוח עם שימור עצב, כפי שדיברנו פה קודם, פרופסור סופוביץ' הזכיר, שמשמרים את העצבים, ואז זה תפקוד הרבה יותר טוב. וגם צריך לזכור שהתופעות לוואי לאחר הניתוח הן מיידיות, זאת אומרת, הנתיחה יורדת מיד, ועולה בהדרגה בעזרת כדורים, או בדרך כלל בעזרת כדורים. לאחר הקרינה, הזקפה לא יורדת מיד, זה לוקח בערך מחצי שנה עד שנה עד שרואים את התופעות לוואי של ירידה בזקפה. ובאופן סטטיסטי, שוב, לאחר הקרנות אנחנו יודעים שזה נע בין 30-50 אחוז בערך, אחר הניתוח זה בין 20-80 אחוז, ושוב זה תלוי בגודל הניתוח ובצורה של הניתוח. ועוד פעם, גיל המטופל, אבל אני פחות, אני נוכחתי לדעת שזה פחות גיל, אלא הסטטוס התפקודי שלו. גם הגיל הביולוגי שלו, כי גיל לפעמים כרונולוגי לא מתאים לגיל הביולוגי, וגם התפקוד המיני שלו הקודם, כן? לעומת זאת, טיפול הורמונלי, למשל, הגיל מאוד משפיע. גבר שבגיל יותר צעיר לקבל טיפול הורמונלי, יכול להתאושש יותר מהר לאחר מכן מאשר גבר מבוגר. שאחר כך כמעט ולא מתאושש לאחר טיפול הורמונלי, הטסטוסטרון לא עולה.
אני נמשיך ישר בעוד שאלה באותו תחום, שאלה ממש מעניינת שאני סקרן לשמוע מה התשובה. איך עושים סינכרוניזציה בין אורגזמה לפליטה?
שמעתם? בין אורגזמה לפליטה.
סינכרוניזציה.
קודם כל, זו שאלה שלא קשורה לנושא שלנו, כן? קודם כל, בדרך כלל המנגנון הוא בנוי בצורה כזאת אצל גבר שהפליטה היא מתקיימת יחד עם האורגזמה. לכן, דרך אגב, לגברים מאוד קשה לנתק את האורגזמה מהפליטה. כשיש קושי אחר כך בשליחה בהמשך בעקבות טיפולים מסוימים או מסיבות אחרות, אז גבר פתאום מאבד את האורגזמה כי הפליטה הלכה לאיבוד. קשה מאוד להפליט. באופן טבעי, בדרך כלל זה קורה מיד אחד עם השני, למרות שזה מנגנונים שונים. לעשות סינכרוניזציה, או נקרא לזה שליטה, אני שומעת מתחת לבין השורות איך אני שולט על הדברים האלה, איך אני, אולי זה לא נכון, זה פירוש שלי, אז אפשר ללמוד את זה, זה שוב, זה לא קשור לנושא, אבל אפשר ללמוד, מה שנקרא ללמוד על השליטה, כן? זה מי שמעוניין, אז יש טכניקות מסוימות ו...
אין איזה אפליקציה?
עוד מעט נקצה, יש היום הכל אפליקציה. אבל אני כן רוצה רגע לציין משהו בין בהסקה המון שאלו אותי שאלות, וזה תמיד ככה. נורא קשה אפילו לכתוב, אפילו שזה אנונימי, כן? אז אני ככה כמה מילים אגיד, ואני אתן לרופאים אחר כך להמשיך לנושאים חשובים. שואלים אותי אם לקיחת תרופות VDFI יכולים להשפיע לרעה לסרטן. יכולים להשפיע באופן שלילי, או פעילות מינית יכולה להשפיע באופן שלילי, מקשרים את הטסטוסטרון, מקשרים את החשק לסרטן, אין קשר מוכח מדעי שאנחנו יודעים על כך, אבל יש כל מיני מחשבות, הרבה פעמים אנשים חושבים, אולי אני אסיק לקיים יחסי מין, אשמה, בושה שמתלווה לזה, ואז אני יבריא, כן? אז זה לא קשור לפיזיולוגיה, לא קשור לרפואה, זה קשור לעניינים נפשיים אחרים, ובאמת אין קשר בין תפקוד מיני ותרופות לזקפה לסרטן. אז חשוב ללמוד לקט, כי שאלה מאוד מאוד נפוצה, והיא שאלה גם כאן. תודה.
אולי זה הזמן להגיד שסרטן זה לא עונש על עונינות, אלא להפך. דווקא עונינות וחיתות ברובות טענו פעם שמפחידות לסיכון לסרטן. וזו הייתה אמירה רצינית. נעבור לנושא אחר, שהוא באמת נושא מאוד מעניין ורחב, והוא יופנה לכל הרופאים שנמצאים בו. זו שאלה אמיתית פה מתוך הקהל. מדובר פה על גבר בן 57, שהוא מעיד על עצמו שהוא פריא מאוד, בגלל PSA 4.7, אני מבין מתוך הדברים שהוא כנראה עבר MRI, ואחר כך ביופסיה מונחת MRI, ומצאו שני מוקדים חשודים ב-MRI, זאת אומרת, ביופסיה מונחת ה-MRI מצאו במוקד אחד של גליסון 7, 3 ועוד 4, ומוקד נוסף אחר של גליסון 3 ועוד 3, והוא שואל למעשה מה הטיפול הנכון ביותר בשבילו, כאשר הוא מכוון במיוחד לשמוע מה דעתכם על מעקב אקטיבי במצב הזה. בבקשה, נתקל עם אותו גלינר.
קודם כל, מעקב אקטיבי המקובל ניטור פעיל, Active Surveillance זה לגליסון 3 פלוס 3 כרגע. בעבודה שהתחילה את כל הבאז של Active Surveillance, פרופסור לורי קלוץ, ידיד של ישראל וידיד אישי, עשה לגברים מבוגרים גם בגליסון 3 פלוס 4. אני בגברים צעירים מתנגד ל-Active Surveillance בגליסון 3 פלוס 4, בצורה קטגורית, ואני חושב שצריך טיפול ברגע שיש זיהוי של 3 פלוס 4. הטיפול שאני ממליץ זה כריתה רדיקלית של ההרמונים, הן בשל הגיל הצעיר, ואני נמצא פה במיעוט, אז אני צריך לדבר בזהירות, אבל בגיל צעיר פחות מקובל להקרנות, בגלל שזה מעלה את הסיכון לסרטן 15 שנה אחרי הקרנות, והתוצאות הן, של ניתוח הן תוצאות טובות מאוד. לא נעשו מחקרים של Active Surveillance, ניתור פעיל, בגברים עם גליסון 3 פלוס 4, למעט אותה עבודה של לורי קלוץ בגברים מבוגרים.
רק אני אוסיף לגבי העבודה של לורי קלוץ, שהמספרים יכול להיות ידהימו חלק מכם, אנשים שהיה להם 3 פלוס 4, זה היה רק גברים והיה גיל 70, אז באמת אותו אדון לא מתאים לקטגוריה. אחרי מעקב של 12 שנים, בקבוצה הזאת של אנשים, רק 1.6% נפטרו מסרטן הרמונית. זאת אומרת, 98 פלוס אחוז לא מתו מסרטן הרמונית, רק 2 פלוס משהו אחוז היו עם מחלה גרורתית במעקב הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד גברים, מהגליסון 6, שעוקבים אחריהם, לא צריכים שום דבר.
אבל כמה טופלו, כמה קיבלו בסוף, וצריכים לקבל הקרנות, או מה שאתם יודעים, בתוך
הקבוצה הזאת? נספר נמוכים מאוד, ואחות בפחות 10%.
גבוהים מאוד.
30% בדרך כלל, זה המספר
שמקובל. המספרים היו גבוהים מאוד, בגברים פלוס 70, ותלוי איך מקרינים מוות. וספציפית, היות ואני ראיתי את החולים האלה במרפאה שלו על בסיס פעמיים בשבוע במשך שנתיים, אז אני חייב להגיד שאחוז האנשים שהיו על טיפול הורמונלי הוא היה גבוה מאוד, הרבה הרבה יותר מה-30% המקובל בנשירה בסדרות יותר הדוקות.
אני רוצה להקיש עוד נקודה שחשוב להגיד, זה שזו לא העבודה היחידה שיש בתת הטיפול, שעבודה אגב פרוספקטיבי, זאת אומרת בדקה קדימה, טיפולים מול מעקב, וגם העבודה הזאת עם מעקב של מעל 10 שנים, הראתה שבלא מעט חולים אפשר לוותר על הטיפול, שם לקחו קבוצת סיכון גבוהה יותר, שם כן התחילו לראות מחלה מטסטטית, אבל זה רק אחרי 10 פלוס שנים, וזו עבודה שפורסמה לפני שלוש שנים כנראה לא עובד בזה. אז גם זה צריך לקחת בחשבון. נכון, הנטייה היא בגיל צעיר יותר, פחות לעקוב, יותר לטפל. אני חושב שגבר כזה, אני רק אוסיף את המטבח של הקרידה, יש מקום בהחלט לשקול לעשות טיפול של פרחיתרפיה. פרחיתרפיה בהשוואה של שלושת הזרועות, ויש על זה עבודות רטרוספקטיביות, לא פרוספקטיביות, רק הסתכלו אחורה מה שקרה. ישבו ניתוח לקרינה חיצונית לפרחיתרפיה, ובעוד שקרינה חיצונית, מסתכלנו את הספרות ופרסמנו את זה גם, הראתה שיש אחוז קטן יותר של דברים שמפתחים סרטן נוסף בגלל הקרינה, או כמו אשם כתוצאה מהקרינה, בפרחיתרפיה לעומת ניתוח התוצאות היא אותו דבר. וכנראה זה נובע מזה שהקרינה בפרחיתרפיה מאוד מצומצמת, ויש לנו ניסיון גם גברים צעירים שאומרים את הדבר הזה בצורה טובה. לא בהכרח שכל גבר צעיר הייתי ממליץ לו מיד לעשות פרחיתרפיה, אבל זה עוד אופציה טיפולית, כמו שניתוח הוא אופציה טיפולית, גם זה אפשר לשקול. פרחיתרפיה כמונותרפי? בקבוצת סיכון, הגבר הזה מוגדר בקבוצת סיכון בינונית, בינונית טובה, מה שאנחנו מכירים, בגלל שיש לו מעט מחלה של ניסות 3+4, גבר כזה יכול לקבל טיפול בודד או פרחיתרפיה כמונותרפיה, זאת אומרת זה טיפול הבלעדי, בלי תוספת של טיפול קרינתי חיצוני או הורמונים, ואפשרות נוספת היא טיפול קרינתי חיצוני, שוב, עדיף אולי טיפה פחות בנושא הזה של גבר צעיר, שבאמת בעקב של 20-30 שנה יכול לעלות במשהו את הסיכוי לפתח סרטן נוסף.
פרופסור ברגר.
טוב, אז אני כמובן הבורר, בגלל שאני לא מקרין ולא כירורג. ובאמת, מגיעים הרבה מטופלים בדיוק מהסיבה הזאת ורוצים לדעת את התשובה לשאלה, אבל התשובה היא באמת מאוד מורכבת, בגלל שיש פה כמה אלמנטים שנכנסים לדיון. הדוגמה הספציפית הזאת, אנחנו מדברים על מטופל בספר כבר צעירים, המחלה שלי סיכון בינוני נמוך, בגלל הגליסון 3-4, ואני בהחלט במצבים האלה, אני מסכים לגמרי עם עמיתי דוקטור לינדר שאין מקום למעקב לבד, זה יחשבו רק לאנשים עם גליסון 6, נפח מאוד קטן של מחלה. יותר כלל גם, כי אני מראה פעם גבר 57, אז אני מאוד מתלבט אם להכניס אותו עכשיו לתוך התוואי הזה. ואז השאלה באמת, מה לעשות, ניתוח או הקרנות? אני בדרך כלל, כשבאים אליי, כלומר, כשמגיעים אליי אנשים בשאלה של קרינה, צעירים עם סיכון נמוך, והארגונית לא מוגדלת, ואין להם את כל הגומי סיכון לחסימת דרכי שתן, אז אני בדרך כלל משווה את זה בין פרחיתרפיה לבין ניתוח. אבל זה באמת דיון עם המטופל. כל החלטה היא נכונה. צריך לראות מה המטופל מרגיש לגבי כל אחת מהאופציות, מבין טוב את הסיכונים שהם לא רבים, הם קטנים, בגיל 57 הסיכונים קטנים בשני המקרים, ובסוף מקבלים החלטה. אני תמיד מציין את העובדה שחייבים להגיד אותה, שמי שעובר ניתוח ומחלה שלו חס וחלילה מתחילה להראות סימנים של חזרה כמו עליית PSA, תמיד יש את האפשרות אחרי זה להוסיף קרינה לאזור המיטת ההרמונית, והפוך אי אפשר, זאת אומרת אחרי קרינה אפשר להוסיף ניתוח. אבל זה עדיין לא סותר את העובדה שפרחיתרפיה היא אותו פשוט מצוינת ומקביל לניתוח.
ואם אני אוסיף לכם לאותו מקרה בדיוק מידע בדיקה גנומית שאומרת שזה למעשה הגנום של הגידול הזה הוא מתאים ל-low risk אוטיל קרשן, יש לו בדיקה גנומית כזאת.
מדבר על אונקוטייפ או...
מדבר על אונקוטייפ פופולריס, לא משהו בעניין זה, אונקוטייפ פופולריס.
אם הבדיקה הגנומית מכוונת לכיוון של סיכון נמוך, או נמוך מאוד מה שיש באונקוטייפ, אני בהחלט מעלה את האפשרות במצב כזה של מעקב. אני חושב שאם היה גליסון 3-4, אז אני הייתי מבקש אולי עוד חוות דעת פתולוגית נוספת, כדי להיות סגור על העניין הזה. אבל בעיקרון זה כן טיפה מטה את הקף גם לאפשרות, במיוחד אם המטופל מאוד רוצה, כי יש שם מטופלים שבעלי הכי לא רוצים לשמוע ממעקב בלבד, אבל מטופלים שמאוד דווקא כן רוצים לשמוע ממעקב בלבד, זה כן טיפה מחזק את הכיוון הזה.
תודה. נעבור שוב לשאלה...
אפשר להערה? ה-NCCN כן?
הוא מופיע שם, אני מסכים, הוא מופיע שם בתור אפשרות, לכן הראיתי את השאלה לאנשים שנשמוע מה דעתם הפרקטית ביום יום.
3+3=6.
סליחה, אנחנו לא פותחים את זה פה לדיון בקהל. אוקיי, בסדר. שאלה כללית נוספת, שמכוונת גם כן לכל הרופאים. אדם עם PSA מוגבר, לא כתוב לי פה כמה, נניח ש-PSA הוא 5, רק לצורך הדיון, הוא עבר ביופסיה, ואני לא יודע אם זו ביופסיה סיסטמטית או ביופסיה מוכוונת, תוצאה שלי. מה הוא צריך לעשות עכשיו? PSA גבוה, ביופסיה אחת שלי. בבקשה, דוקטור לינר.
קודם כל זה מאוד תלוי בבדיקה הרקטלית, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות שמקבל תשובה שלילית זה ללכת לחגוג במסעדה טובה. ואחרי זה צריך להבין שאני אמרתי מסעדה טובה. כל אחד מה שטוב לו. ואחרי ששופים כוס יין ואוכלים, צריך להבין מה המשמעות של הדבר, ואני ראיתי את זה בהרצאה שלי. זה אומר שעדיין יש סכנה לסרטן, ולכן צריך להישאר במעקב. המעקב לא צריך להשתנות ממעקב אחר. כלומר, צריך לחזור על PSA. בדרך כלל אנחנו מחזירים אחרי שנה, אני מחזיר אחרי שנה, עושה בדיקה באצבע, מה שלא לא ידענו. אם הבדיקה לפני הביופסיה הייתה לי חשודה, יכול להיות שאני אקצר את הזמן של המסעדה ובקש ממנו לבצע MRI. צריך להפריד את ה-MRI מהביופסיה. הספרות מדברת על חודשיים, אני מתעקש על לפחות חודשיים, אבל זה בתנאי שיש חשד גדול על הביופסיה הראשונה. כלומר, בדיקה רקטלית חשודה, PSA 5 וביופסיה שלילית, אני אבקש MRI אחרי מספר חודשים. בדיקה רקטלית שלילית, PSA 5, ביופסיה שלילית, אני רוצה לראות את הפציינט אצלי כעבור שנה עם PSA חדש.
זה
PSA 15.
סליחה.
לא,
אני קטעתי את זה.
הוא אמר לו
5.
ה-PSA הוא 15.
5.
לא, 15.
MRI.
שינו את ה-MRI.
טוב, סליחה. לא, אני מבקש בלי חילופי דברים.
כן, צריך כבר להסכים לחלוטין, והייתי צורך עוד חתיכה לאינפורמציה פה, יש בדיקה לגברים שטרם הופכים עם סרטן, שבודקת בדם ארבעה מרכיבי חלבון, שקשורים ל-PSA בצורה כזאת או אחרת, נקראת 4K score, אין שום קשר לחברה, אני רק מזכיר שזה דבר שקיים, ויכול להעיד מה הסיכוי להיווצרות של סרטן אגרסיבי בעבונית, זה עוד חתיכת מידע לנו כ... כללי בשאלה של לראות אותך בעוד חודשיים, שלושה, לעשות MRI בעוד חצי שנה ועוד שנה, במחשבה של האם יש או אין משהו בעבורית בעבר.
אוקיי, פרופסור ברגר, גבר בן 75, במהלך 10 שנים האחרונות, ה-PSA שלו נע בין 55 ל-32. הוא עבר 5 פעמים ביופסיות שליליות. מה היית ממליץ לו היום?
בלי MRI, בלי PET-CT, בלי שום דבר?
זה המידע שיש לי כרגע.
זה הייתי ממליץ לו רק לעשות MRI. עכשיו בוא, אתה רוצה לעשות סימולציה? כאילו אני אגיד לך, אוקיי, שלחתי אותו ל-MRI, מה התשובה של ה-MRI?
התשובה של ה-MRI היא שהכתיר רק 2.
אז הייתי שולח אותו ל-PET-PSMA, מה התשובה של ה-PET-PSMA?
קליטה בהרמונית בלבד.
קליטה? חשודה?
קליטה חשודה בעברית בלבד, כן. כל העונה השמאלית דולקת.
סיבה הייתי שולח אותו לניתוח. לא, האמת היא שזה, האמת שהסנריו הזה כמעט בלתי סביר.
לא, היום.
היום, בלתי סביר. לא, פעם שלא היו את האמצעים האלה, אז כן היה סביר. אבל זה כמעט בלתי סביר. PSA ברמות האלה, ומחייב איזשהו ממצא. אלא אם כן, יש לו אמונית מאוד מאוד מוגדרת. ברמות של 100 סמ"ק ומעלה, אז אפשר לראות לפעמים PSA ברמות האלה בלי סרטן. אבל אם לצורך העניין, זאת השאלה שאליך, ואני אענה עליה במקומך, אם נפח האמונית הוא 30, אז כמעט אין מצב ב-PSA 50 שאין שם איזושהי ממירות. אני לא מכיר לפחות. ואז התייחסות היא בהתאם, ובקרוב לדעי שב-MRI אנחנו נמצא משהו, ואם נמצא שם דבר ב-MRI, ובפתח לא נמצא שם דבר, נמשיך לעקור.
ולאזור משהו בלוזות ארוך.
זה PSMA, אבל...
ב-PSMA נראה בטוח.
כן, אוקיי. זו שאלה מאוד לא פשוטה, וזה תרחיש שקורה למרבה הצער, וכמו שאמרתי לכם, הדוגמן של פיוז'ן ביופסי אצלי במרפאה, למישהו שעבר 5 ביופסיות שהיו שליליות, ועבר פיוז'ן ביופסי, הייתה חיובית והייתה מאוד לא חיובית. סרטן מאוד נרחב באזורים שקשה לדגום אותם. יש מספר אזורים שהם לא השכיחים לסרטן הערמונית, שביופסיה הרגילה לא דוגמת. וה-MRI הוא כלי מאוד יעיל לגלות אותם, זה גידולים אנטריוריים, זה גידולים שמעלים את ה-PSA מאוד, ולמרבה הצער גם אנחנו מגלים אותם במצבים מתקדמים בדרך כלל. אבל שוב, כש-MRI שלילי ובית PSMA חיובי, אפשר לעשות פיוז'ן גם בין פט PSMA לפיוז'ן ביופסי.
שאלה הבאה חוזרת שוב לנושא של המעקב האקטיבי, Active Surveillance. הפעם דובר במקרה שעל פי ההיסטולוגיה הוא פשוט, ויסון 6-3-3, נפח גידול קטן יחסית, איש בן 65, אלא פה המוקש, האיש הזה הוא נשא של ברק השתיים, BRCA2.
זה שאלה מעניינת. היום BRCA לא נכנס בתוך האלגוריתם של Active Surveillance. BRCA זה גן שנשים שנשאיות שלו הן בסכנה גבוהה מאוד לסרטן השד, ומצאו קשר בין BRCA לסרטן הערמונית. יש שכיחות יותר גבוהה, לא בכל האוכלוסיות, לא בכל הבדיקות, לא בכל המחקרים, בין BRCA וסרטן הערמונית. ובבלינסון יש קבוצה מחקר מאוד גדולה שבודקים את זה בגברים, וגם שם מצאו בשכיחות יותר גבוהה בגברים נשאים שיש סרטן הרמונית, אבל חלק מזה, צריך להבין, זה נקרא שאתה בודק קבוצה, אתה מגלה יותר, כי דיברנו על זה, יכול להיות עד 60% מהגברים בגיל מסוים עם סרטן הרמונית. ה-BRCA, הגן הזה לא נכנס לאלגוריתם של ניטור פעיל, ואפילו אני אגיד בזהירות, גם MRI, תשובה חיובית, יש מחקרים שמחשידים שיש תוצאים פחות טובים בניטור פעיל, אבל זה עדיין לא נכנס לאלגוריתם. וכל מה שזה אומר זה שצריך להיות מאוד זהירים בניטור פעיל באופן כללי, ועוד יותר עם האדון. יש שיטות שונות של ניטור פעיל. אני חושב שהאיש הזה צריך ניטור פעיל הדוק, עם בדיקות תכופות של PSA, כלומר כל 3-4 חודשים, ולא לרדד מדי את הביופסיות. שצריך להבין שאין היום הגדרה חד משמעית כל כמה זמן צריך לעשות ביופסיה. אבל יש שיטות שונות.
מישהו רוצה עוד להוסיף משהו?
אני לא הייתי הולך למעקב פעיל, אני הייתי הולך לטיפול. למשפחות שנשאיות את המוטציה של BRCA2, שכבר יש סרטן הרמונית בדרך, כי סרטן הרמונית בסיכון גבוה. זה נכון שגליסון 6 כרגע שם אותו בסיכון הנמוך יותר, אבל אני הייתי מעדיף לטפל בו מוקדם יותר, הוא כמעט 65, הוא במחות לסבול מהטיפולים. אני לא חושב שיש היגיון במקרה הזה, גם אין לנו דרך אמיתית לדעת הוודאות שהמעקב שלנו מספיק טוב, בגלל שהרבה פעמים המחלות האלה הן קצת מפתיעות, הן פתאום באות לך בהפוכה. אני הייתי במקרים האלה הרבה פחות תומך במעקב.
אני אנסה להיות הבורר הפעם. התשובה שלי תהיה פוליטית, אני חושב שזה באמת מאוד מאוד תלוי בהלך רוח, גם של הרופא, גם של המטופל, בדיון בין שניהם. קחו בחשבון שאם אנחנו סתם זורקים, זורק לכם פה עוד דבר מחשבה שאפשר לקחת, בחולות בנשאיות של פרקה, לפעמים אפילו קורטים את השדיים פרופילקטי, מכיוון שמפחדים שהם יפתחו סרטן השד, אז אנחנו לא הולכים ומתחילים לכרות עכשיו פרוסטטות באופן פרופילקטי לחולי ברק כמובן, אבל חולה שבעצם כבר יש לנו הוכחה לקרצינומה, אני חושב שסרטן, יש, אני חושב, איזשהי היגיון במה שעבר הענן, ובאמת להיות מאוד אקטיבי עם החולים האלה, כי באמת זה יכול משהו שפתאום להתלקח ולהופיע כמשהו מאוד אגרסיבי, מה שעכשיו שש יכול להיות מאוד מאוד מהר, משהו יותר רע.
אני אבוא עכשיו לפשוט המיקרופון אצלך, כמה שאלות בנושא ההקרנה. ומדובר פה בחולה, אין לי הרבה פרטים, אבל הוא בערך קצת יותר מחודש אחרי סיום הקרינה בסרטן, אני לא יודע איזה סרטן זה היה. ה-PSA שלו כרגע קרוב ל-0, אני מניח שהוא עדיין תחת הטיפול ההורמונלי של הטיפול עם הקרינה. איך הוא יודע אם שהוא עברי מסרטן או לא עברי מסרטן?
כן, אני שומע את השאלה הזאת הרבה, אין לנו דרך לדעת את זה יד אחרי הקרנות. ההשפעה של הקרנות, כמו שאמרתי בהרצאה שלי, זה תהליך של לא דקות ולא שעות, אלא ימים ושבועות וגם חודשים קדימה, מכיוון שההשפעה הביולוגית על התאים ועד שהתאים בעצם סרטניים והנורמליים של האלגוריתם מגיבים להשפעה של קרינה, זה כמו שאמרתי, תהליך ארוך, ולכן אין טעם או אין משמעות לבדיקה של PSA חודש אחרי סיום הקרנות. צריך לעשות את הבדיקות הראשונות רק בסדר גודל של השלושה חודשים אחרי סיום ההקרנות, ודבר ראשון, לוודא גם את רמת הטסטוסטרון, האם ההשפעה של הזריקה עליה קיימת בדם, וכתוצאה מזה תשובת ה-PSA הזאת היא ממוסכת ולא אמיתית על ידי רמת הטסטוסטרון. בהנחה שהטסטוסטרון תקין, אז אני חושב שהפעם הראשונה באמת להבין מה קורה, זה על ידי בדיקות PSA שהן מרוחקות לפחות שלושה חודשים מסיום ההקרנות. לרוב זה המעקב אולי הטוב ביותר, על ידי לרוב PSA, אפשר גם לשקול התוויות במצבים מסוימים, אבל לרוב ה-PSA הוא איזושהי הדרך הכי טובה לעקוב אחרי תוצאת ה...
כמה זמן הוא?
המשך המעקב הוא בדרך כלל לכל החיים, באינטרוול כזה או אחר, כל שלושה חודשים, אחרי זה עם הכל בסדר, כל שישה חודשים, אני אחרי...
השאלה מתי אתה משאיר גם הטיפול ההורמונלי?
זה תלוי, הטיפול ההורמונלי הוא תלוי לגבי כל ההבחנה של הגבר והטיפול שהוא קיבל.
טוב, ביקשו שקצת תרחיב בכל מה שקשור בשיטת הקרנה עם ההיפופרקשניישן.
אוקיי, אז אנחנו בעצם היסטורית היינו מקטעים את הקרינה. הקרינה הייתה ניתנת בכיתור היומיומי של מנה סטנדרטית, המנה נבדלת ביחידה שנקראת גרי, לצורך העניין והיינו עובדים כשני גרי ליום. כדי להגיע למנה אפקטיבית היה צריך לתת את השני גרי האלה לפחות סדרה של 30-35 טיפולים, אפילו יותר, חלק מהמקומות בניו יורק הגיעו ל-40 פלוס, כדי להגיע למנה אפקטיבית. ואז באו ואמרו, רגע, אולי זה לא בדיוק כמו אנטיביוטיקה שצריך לקחת בדיוק מנה קבועה כל יום בשעה קבועה, אולי אפשר לתת מנה קצת יותר גדולה ולרדת בכמות הפעמים. והצטברו בזמן האחרון יותר ויותר עדויות, שאם נותנים מנה קרינה גבוהה יותר על בסיס יומי, אבל מקצצים את סך ההקרנות, מגיעים למנה אפקטיבית וטובה, זה קשור לרמה הביולוגית של הסרטן, זה קשור לרקמות הבריאות שמסביב, ואנחנו קוראים לזה תהליך שנקרא היפופרקציונציה, זאת אומרת, נותנים פחות מנות של קרינה, קצת יותר קרינה או מנה יותר גבוהה כל יום. אז היום יש נטייה לרדת מה-30-40 לכיוון ה-20, והדבר החדש, הילד החדש בשיקול שראיתם בהרצאה שלי, זה אפילו המנות המאוד גבוהות, אנחנו קפצנו מהשני גרי, אפילו ל-8 גרי ליום, זה פי 4 במנה היומית, אבל אפשר אז לקצץ את זה ל-5 טיפולים. גם זה אופציה שקיימת, אבל זה מעלה את הסיכוי לטעות, או אם באמת טעית אצל חולה ונתת לו מנה 8 גרי בצורה לא נכונה, אתה יכול לחולל קטסטרופה. ולכן, טיפולים כאלה ניתנים רק תחת בקרה שהיא הרבה יותר צמודה, וזה ראיתם חלק מזה בשקופיות שהצעתי. מקווה שזה הרחיב מספיק.
שיבו אותך ששכחת את תופעת הלוואי של דימומים בשתן וברקטום אחרי קרינה.
אז אני אשם אם ככה, זה באמת תופעה שקיימת. השכיחות לשמחתנו היא לא גבוהה, היא קורית לא מיידית עם הקרינה, היא קורית בחודשים ובשנים שאחרי, כשהרקמה הבריאה מנסה להתמודד עם הנזק שהקרינה עשתה. הייתי אומר שהשכיחות לדמם בשתן בטיפול שהיה קיים בעבר, הוא סדר גודל של הקרינה 5-7%. מדובר בדרך כלל על דמם שמצריך באמת התערבות, זאת אומרת שהחולה צריך לקבל מנות דם בגלל הדימום הזה, שהדימום הזה עושה לו צרות שצריך אולי אפילו להיכנס ולעשות איזושהי התערבות כירורגית כדי לעצור את הדימום, אלה המספרים. דימום קל בשתן או דימום שאפילו לא רואים אותו, קיים אולי במספרים קצת יותר גבוהים, אבל זה לא משפיע על החולה עצמו. דימומים רקטליים, שוב, המספרים הם נמוכים בדימומים שלא צריכים באמת להיכנס ולהתערב, 3%, 5%, אבל המספרים האלה כמובן ירדו בעתיד, אנחנו משערים שכמו שאמרתי, זה לוקח כמה שנים עד שזה מתפתח, כשעכשיו נכנס הג'ל, כשעכשיו נכנסות טכנולוגיות חדשות יותר, אז המספרים האלה ילכו וירדו.
פרופסור ברגר, כמה שאלות אליך. אז השאלה הראשונה היא לגבי אבירת אירון, והם שואלים על מינונים נמוכים של 250 ביום, גם כטמפרנצית לתת 250 ביום, או האם אפשר להוריד מינון
כדי...
טיפול באבירת אירון במינונים נמוכים עד 250 מיליגרם ביום, בגלל תופעות לוואי או סיבוכים של הטיפול או בלי גם בלי זה.
אז קודם כל, תשובה באופן כללי חיובית. יש מקום לעשות את זה, אני טיפה אסביר. בדרך כלל המחקרים הקליניים של על פיהם אנחנו אחר כך נכנסים לפרקטיקה, זה לפי מינונים מסוימים שנקראים מכל מיני סיבות. לא אי אפשר להתפחש לעובדה שחלק מהסיבות למינונים זה גם איזשהו שיקולים שהם לא בהכרח 100% רפואיים, או קצת יותר מה שאנחנו קוראים פיננשיאל טוקסיסיטי. ובהחלט, זו דוגמה לא רעה, אני חושב, הסיפור של האבירתרון לציין את זה, כי באמת הסטנדרט זה 1 גרם ביום על קיבה ריקה. ומה שאנחנו יודעים זה שאם אנחנו נותנים את התרופה לא על קיבה ריקה, אז הריכוז בדם יעלה. ותוצאה מזה יש בעצם אפשרות לתת מינון יותר נמוך עם תוך כדי האוכל ולקבל ריכוזים יותר קרובים לריכוז 1 גרם על קיבה ריקה. עכשיו זה נכון שאם עושים את זה לצורה הזאת אז כבר די משנה איזה תזונה אתם משתמשים וזה יוצר קצת יותר שינויים במינון. אבל מכיוון שהמינונים של התרופות הביולוגיות הם כאלה שאתה יכול לנוע על טווחים די גדולים של אפקטיב שזה יהיה אותו אפקט עם אותה רעילות, בעצם יש לנו פה איזשהו גבולות גזרה שאנחנו יכולים לשחק ביניהם, ולכן זה בהחלט אפשרי להוריד את המינון. והמקום הראשון שאני לפחות ניצלתי אותו כדי לעשות את זה היה במצבים שמטופלים היו צריכים לשלם על התרופה. כשאני שמטופלים היו צריכים לשלם על התרופה, אז אחת ההצעות שהייתי מציע להם זה בואו אולי תיקחו כדור או שני כדורים ותיקחו את זה עם התזונה. יש עבודות כבר שמראות את ה-EFDL בין מינונים יותר ממוחים של אבירת אירון, הן לא מספיק מבוססות וכמובן הן לא ספונסרד על ידי החברות תרופות, אבל זאת בהחלט אפשרות שהיא לדעתי ברמה הפרקטית בין הרופא למטופל זאת אפשרות, במיוחד אם יש תופעות לבית והתרופה ומראים תגובה יפה, זאת אפשרות שאני בהחלט מעלה אותה וגם מבצע אותה מול המטופלים שלנו.
דוקטור לינר, שאלה שנוגעת למניעה. בדרום אמריקה סרטן המונית לא נפוץ, האם זה בגלל שעוברים שם הרבה אנשים?
בגלל מה?
בגלל אנשים.
או בגלל שמתים בגיל צעיר מאלימות ועוני.
בתזונת עדשים.
בתזונת עדשים. אני מאוד בעד עדשים. הכמויות של מחקרים, אני אראה לכם, שוב, גוגל, 120 מיליון מאמרים, כיתובים וכן הלאה. גם בספרות המקצועית זה עומד על 340 אלף, זה המון. להזמין מונית?
דעתי בטעות.
אני אזמין לנו מונית. עשו הרבה מאוד בדיקות, וכרגע, כל הדברים האלה נשמעים מעניינים, כרגע אין לנו עדות שתזונה כלשהי, שנותנים אותה בצורה מבוקרת, מונעת סרטן. יש מחשבה שתזונה ים תיכונית עם עגבניות מבושלות, מונע סרטן. יש מחשבה שצריכה במינון לא גבוה מדי של אלכוהול, של יין, מונע סרטן. כשמסתכלים על השורה התחתונה, אין היום עדות לכך שאף דבר מונע סרטן למעט אותם תרופות שאמרתי, שהן מונעות סרטן, אבל עלולות לגרום לסרטן יותר אגרסיבי. אז יכול להיות עדשים, או יכול להיות סכין בריאות בגיל 30.
מה עם טבעונים?
יש להם סרטן הרמוני, ולא מצאו שתזונה טבעונית מונעת סרטן הרמוני.
פרופסור ברגר, כמה זמן ממשיכים בהזרקות של פירמגון לחולי עם סרטן גרורתי?
אז ככה, הסטנדרט הטיפולי במטופלים גרורתיים זה שברגע שמתחילים טיפול הורמונלי, אם זה עם פירמגון או אם זה עם תרופות האחרות, זה לא משנה, אז נותנים את זה for good. זאת אומרת, לא מפסיקים את הטיפול עד הסוף. אבל השלוש שנים שאתה הזכרת זה מטופלים שיש להם מחלה מקומית ומקבלים הקרנות יחד עם טיפול הורמונלי, והם כבר הורידו את זה שנה וחצי, אבל זה הטווח. כשהמטופל הוא גרורתי, אז הוא מקבל את הטיפול כל עוד הוא מגיב, ואחרי זה שהוא מפסיק לגיב, הוא ממשיך לקבל את הטיפול, בגלל שישנם עבודות די שונות שמראות שכשמפסיקים את הטיפול זה מאיץ את המחלה, והרי שהטסטוסטרון בדם מתחיל לעלות, אז המחלה, למרות שהיא פיתחה עמידות פה מראש, היא עוד יותר מועצת, ולכן זה לא בהנחיות. Saying that, יש בהחלט הרבה מאוד מטופלים שיש להם מחלה גרורתית, שהמחלה שלהם מתקדמת, והם נכנסים לתהליך של טיפול הורמונלי מסרס, ובגלל שהמחלה שלהם היא מאוד שקטה וההתקדמות שלהם מאוד איטית, יש אפשרות לעשות להם בעצם מה שנקרא טיפול סירוגין. וזה אומר שנותנים להם נניח שתי זריקות, ה-PSA יורד למעשה לרמה בלתי מדידה, אפשר לעצור. זה דורש כמובן.
פירמגון, חודשיים.
פירמגון,
שש זריקות,
נכון. פירמגון זה שש זריקות, עם התרופות האחרות זה שתי זריקות או זריקה אחת. ואז בעצם המטופל נכנס למעקב, אנחנו עוקבים אחרי הטסטוסטרון שלו, אנחנו עוקבים אחרי ה-PSA שלו, ורואים. הרבה מאוד המטופלים האלה, הטסטוסטרון מתחיל לעלות, הם מרגישים את זה גם, שהטסטוסטרון עולה ככה שהם מרגישים יותר טוב, יותר חזקים, וכו' וכו'. ואחרי זה רואים את ה-PSA עולה, ובאיזשהו שלב, יש נקודת זמן מסוימת, מחליטים את עוד פעם טיפול. יש עבודות שבדקו את זה, וישבו בין טיפול לסירוגין וטיפול קבוע. והתוצאות הן כמובן לא חד משמעיות, למה לא חד משמעיות? כי היו כמה מחקרים שהראו שאין הבדל, ולכן זה מעודד לתת את הטיפול לסירוגין. אבל הייתה עבודה אחת גדולה מאוד שהראתה שיש הבדל ועדיף לתת טיפול קבוע. העבודה הזאת התפרסמה בניו אינגלנד והוצגה בכינוס הכי גדול של האונקולוגים ועשתה הרבה מאוד רעש. אבל יחד עם זאת אני יכול לגלות לכם בשקט שרוב האונקולוגים לא השתכנו מהעבודה הזאת, ואני חושב שרוב האונקולוגים, לפחות המובילים בתחום, עדיין בוחרים מטופלים לא מעטים שאנחנו מעדיפים לתת להם את הטיפול לסירוגין ולאפשר להם עם תקופות של ירח בש כאלה עם טסטוסטרון יותר גבוה שכמובן משפר את האיכות חיים שלהם. ויכול להיות שיש כאלה שלא יסכימו איתי למה שאמרתי, מבין הרופאים, אבל זאת דעתי.
מסכים לחלוטין. וזה מקובל, די מקובל לתת טיפול אינטרמיטנטי, לפחות בפרמגון שלא תמיד מתחילים כקו ראשון אצלנו, אבל בוודאי בעלת שרית שהיא, אז מאוד מאוד מקובל לעשות את זה.
שאלה מאוד מאוד כללית ושאלת עסק, כלומר, אתם יכולים לפתח אותה איך שתרצו. השאלה היא השפעה של גיל החולה על ההחלטה הטיפולית בשלבים שונים של סרטן. שאלה מאוד מאוד כללית, כל אחד יכול לבחור.
שאלה מאוד כללית, אני אנסה אותה פעם אחד. אחד הדברים הכי חשובים שהקווים המנחים, גיידליינס, מבקשים איתם להסתכל כשהחולה, כשאנחנו באים לעשות ההחלטה, זה מה שהם מגדירים באנגלית, ה-life expectancy, תוחלת החיים הצפויה של החולה. אז לא יודע, להגיד גיל זה בכלל, זה בהכרח קשור ל-life expectancy, כי יש דברים בלי 60-65 שהם חולים מאוד במחלות קשות בלב ובכליות ובכבד, ותוחלת החיים שלהם היא לא ארוכה, למרות שביולוגית הוא בן 65, ויש אנשים שהם בני 90 והמצב הבריאותי שלהם הוא נפלא. אז דבר אחד שאנחנו מחויבים לפי הגיידליינס אפילו להסתכל זה מה תוחלת החיים הצפויה של הבן אדם בהחלטה על איזה טיפול לתת. ומפה נגזר מעקב פעיל, מעקב פעיל צפוף, לתת טיפול, להיות אגרסיבי בטיפול. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים, זה להבין מה זה המונח הזה, זה דבר שמאוד קשה להכיל אותו, כי לא תמיד כל רופא ידע בביקור של ה-10, 15, 20 דקות שיש לו יכול להפעיל לו שעה, מה תוחלת החיים הצפויה של המטופל. זה לא תמיד כל כך קל, לפעמים אנחנו יכולים לדעת את זה מהגיל של ההורים, לפעמים להבין את זה ממחלות הרקע, לפעמים להבין כמה החולה פעיל, אבל זה הכל ניחושים, זה הכל באוויר, יש שאלונים שמנסים למלא שלפיהם אפשר לנסות לקבל את זה, אבל תוחלת חיים זה דבר שקשה לרופא לפעמים להעריך, אבל זה אחד הדברים שאנחנו צריכים כשבאים להחלטה לגבי הטיפול. אז לגבי אם הייתי לגבי גיל והחלטה על הטיפול, אבל תוחלת חיים זה דבר חשוב בפעולה הזאת.
עד איזה גיל היית, עד איזה גיל היית עושה עקב סוג הארץ לחולה?
לא, לא, מה אתם רואים? שאלה מצוינת, אין לי תשובה.
עד איזה גיל הכי הנמוך?
הכי, לא הכי צעיר?
לא, לא, להפך.
הכי מוגר.
החולה התחיל בגיל 68 עקב סוג הארץ, עד מתי תמשיך את הפרוטוקול של עקב סוג הארץ. הגיע גיל 75,
78. ניתוח פעיל, לעקוב אחריו, אחרי PSA, בדיקה ריטלית, ולעשות ביופסיות פליטים. זה נקרא ניתוח פעיל. אם הוא בן 90 ומגיע עם אבא שלו, אז אני ממשיך עם זה. כי אבא לופץ. תראו, האמירה פה הייתה מצוינת. היום, אתמול, סליחה, או שישום, הראו בטלוויזיה מפקח בניין בין 93, והוא כל יום בא לעבודה. הגיל הביולוגי היום הוא נתון לשינוי, והאמירות החד ערכיות, גיל 70 להסיק לעשות מעקבים ולא צריך לטפל וכן הלאה, עובר שינוי, וכמות האנשים שחיים מעל גיל 100 וחיים טוב, הולכת ומשתנה. ולכן הטיפולים שלנו, זה אמירה מאוד גנרית, אבל צריכים להיות תפורים אישיים. וכשאני צוחק ואומר שאם הוא בא עם אבא אני ממשיך, אז זה מצחיק, אבל זה קרה לי שהגיע בן אדם בן 80, ואמר שאביו נפטר בגיל 105, והוא לא רוצה למות מסרטן ההמונית עוד 15 שנה, כמו שצופים המחקרים, ולכן יש מקום לשקול. המעקב בניטור פעיל עד איזה גיל מאוד תלוי בממצאים, ואם הביופסיות החוזרות יש בהן כמות
אוקיי, אז כשמדובר על נושא של טיפול קרינתי אחרי ניתוח אנחנו מצפים ש-PSA יהיה 0 מכיוון שלא אמור להיות מה שיפריש PSA והעליות של PSA מסמנות שיש סרטן. שנים נערך דיון בקהילה האונקולוגית והאורולוגית, האם צריך לטפל, במי צריך לטפל ובאיזה שלב צריך לטפל, זה הכל שאלות מצוינות. בגדול נגיד שיש היום איזושהי הסכמה על המספר קסם הזה של 0.2, הייתם שואלים את הפאנל הזה לפני 10 שנים זה היה 0.4, 10 שנים לפני זה היה מספרים אחרים, אז המספרים הם משתנים. ההבנה היא צריכה להיות אותה הבנה שככל שהזמן עובר, הסרטן שנשאר שם הולך ותופס תאוצה. האם הוא בהכרח משהו שמצריך טיפול, זה כבר שאלה אחרת לגמרי, ופה אפשר לדון על מקרה ספציפי או באופן כללי. אם זה גבר שהיה נשאר מספיק מצב טוב כדי לעבור ניתוח, דהיינו הסרטן מספיק היה אגרסיבי של סכן את חייו, ככל הנראה שנה שנתיים אחר כך אם ה-PSA יגיע לערך כזה, צריך בהחלט בחיוב לשקול לתת לו טיפול קרינתי. אני אגיד שתי מילים שאמרתי אותם בהרצאה, וחשוב להגיש אותם בפני כולם, טיפול קרינתי אחרי ניתוח הוא טיפול אחר מהבחינה הזאת שהוא טיפול שהוא קצת יותר רחב, יותר ארוך. היום אנחנו מוסיפים לטיפולים האלה בגלל עבודות שהראו שיש יתרון גם טיפול הורמונלי, בעבר לא היו מוסיפים את זה, היום זה כבר נפך להיות די סטנדרטי שקרינה אחרי ניתוח כוללת בתוכה גם טיפול הורמונלי, אז צריך לקחת את זה בחשבון. כל מקרה לגופו, אבל ככל הנראה, אם אני מנסה ככה מהמקרה הזה להניח, אפילו שנתיים אחרי PSA של 0.2, לרוב מצריך טיפול, בלי להכיר את כל המסביב של מי החולה, מה הגיל שלו, מצב תפקודי וכו', שמאוד חשוב לדעת במצבים האלה.
יש
להוסיף?
יש לי הדבר נמצא תחת בדיקה. אבל נכון להיום אני מאוד, אני עוד יותר אגרסיבי מ-0.2. אם מישהו היה לו טיפול, אם אחרי ניתוח היה לו undetectable, לא ניתן למדידה, נמוך מ-0.04 לאורך תקופה, ואני רואה שזה מתחיל לעלות 0.06, 0.08, 0.01, אני שולח אותו למעשה עוד קודם לדון בקרינה, ואני חושב, שוב, אין איזה עדות חד משמעית, אבל יש עדויות רטרוספקטיביות שככל שממתינים יותר, התוצאות פחות טובות. ולכן, אם היה undetectable והוא מתחיל לעלות, צריך לשקול קרינה ולטעמי כמה שיותר מהר יותר טוב.
אם זה ממשיך אחרי הקרינה לעלות
עליו? רק שנייה, סליחה. פרופסור דרגר, האם אתה מציע טיפול אחר חוץ מקרינה ובשלב במצב כזה?
אם מדובר בעלייה דרגתית מאוד ל-0.2, אז לא. אם מדובר במטופל שהיה לפני חודש 0.01 או undetectable PSA ותוך חודש עלה ל-0.2, יכול מאוד להיות שאני קודם כל הייתי שולח אותו, מה זה יכול להיות? בטוח שהייתי שולח אותו קודם כל לפט PSMA ווודא שאין לו מחלה גרורתית כבר, כי הערכים המוחלטים של הבדיקת PSA וגם של מרקרים אחרים באונקולוגיה הם לא נשענים רק על הערך המוחלט, הם לא נשענים על מגמה. כשמי undetectable ל-0.2 לוקח שנתיים, זאת מחלה אחרת לגמרי מאשר אם מצב של חוסר זיהוי PSA למצב של 0.2 עברו חודש.
MRI או PSMA זה תנאי להקרין אותו בכלל באופן כללי?
לא, אני חושב שלא. אבל PSMA, האם כבר מדברים, אז שוב, יותר חשוב לעשות את הפט, כי הוא נותן לך את התמונה הכללית בכל הגוף.
עלי היום לכל מטופל שלי, במצב הזה של ההצלה, זאת אומרת אחרי ניתוח עם עליות של PSA, כולם אני שולח לפס, צריך להגיד שלא תמיד התשובה היא חיובית, זאת אומרת לא תמיד מגלים ממצאים בכוונה, ככל שה-PSA הוא נמוך יותר, הסיכוי הוא נמוך, ב-0.2 מדובר שבן אולי פחות מ-50% מהחולים שמגלים משהו, אבל יש מספיק עדויות היום מהרבה מקומות מכובדים בעולם, מהופקינס, מחקר טורקי מאוד גדול אפילו שהראה, שאנחנו כרופאי קרינה משנים לא, בכמות מאוד מכובדת, אפשר להגיד של המקרים, את ההחלטה הטיפולית של מה להקרין ואיזה אזורים להקרין ואיזה בנה לתת, כתוצאה מהפט. הפט משנה את ההחלטות טכניות אפילו של הקרינה, מנות של קרינה, אז היום אני עושה את זה רוטינית. אני רק אוסיף על הנכון שבקפיצה גבוהה של PSA אתה נוטה יותר לחשוב על מחלה גבורתית, אבל גם העליות העיקיות המשמעות האחרות, בפט לפני שאני מבטא טיפול.
זו הייתה השאלה הקלה. עכשיו, נהפוך את המקרה. החולה עבר טיפול קרינתי לסרטן הרמונית ממוקם, ה-PSA שלו אחרי הטיפול ירד ל-0.5, והיום, אחרי 3 שנים, ה-PSA שלו 3. עכשיו הוא מגיע את כל אחד מכם. מה תציעו לו?
טוב, אז זה טיפה יותר מורכב. פה ההתייחסות למתי אנחנו באמת צריכים לטפל אחרת, גם מבחינה מספרית היא אחרת, מכיוון שעדיין קיימת ארמונית, אז עדיין אפשר לצפות שה-PSA לא צריך להיות לא מדיד, או 0.2 או 0.5 זה בהחלט בגדר הסביר, 3 זה כבר לא בגדר הסביר, אז חולים כאלה היום יש לנו את האמצעים, מה שלא היה אולי בעבר, לברר יותר טוב מה קורה. השאלה הכי חשובה שאני שואל את עצמי אצל חולים כאלה זה איפה? איפה הסרטן? ופה הדמיה שהיא MRI ו-PET יכולה מאוד מאוד לעזור. אם המחלה נמצאת מחוץ לארמונית, מצבנו סביר להניח טוב יותר, מכיוון שהארמונית שקיבלה טיפול קרינתי, בין אם ממוקד ובין אם לא, קשה מאוד לחזור לטיפולים, לא בלתי אפשרי, אבל אפשר לחזור לטיפולים. ניתוח זה טיפול שאחד אפשר להציע אם המחלה חזרה בארמונית. לא תמיד זה קל, לא תמיד מציעים את זה, קרינה חוזרת זה דבר שקשה להציע, אבל אפשר לשקול בארכיתרפיה, זה הכל דיונים תיאורטיים. הדבר הראשון שאני תמיד שואל זה איפה נמצאת המחלה, איפה הסרטן, ולכן הדבר הראשון שאני אעשה עם חולה כזה זה לשלוח אותו להתמיה.
אנחנו דיברנו הרבה מאוד על MRI בתוך העסק של סרטן הערמוני, ולא ספק זה סובר המון תאוצה, כולל גם במקרים האלה של חשד לכישלון אחרי קרינה חיצונית. רק חייבים לציין דברים ולשים דברים בפרספקטיבה. אחד זה בדיקה שהיא לא אבסולוטית, היא לא אבסולוטית מגלה את הסרטן, וספציפית, במקרים אחרי קרינה, אין את המדדים להגיד מה החשד לסרטן, ולא נותנים אותם. למרות שכולנו משתמשים בזה, כולל פיוז'ן ביופסיז אחרי קרינה חיצונית. אז צריך להבין ש-MRI מוגבל בקונסטלציה הזאת עם מאוד, כולל מוגבל אחרי טיפולים פוקליים שדיברנו בחצי משפט, אנחנו משתמשים בהם, זה לא נסמך על עדות מחקרית, אנחנו משתמשים בזה. הבדיקה השנייה שדיברנו, שאנחנו כל הזמן אומרים, זה PET-PSMA. PET-PSMA אחרי קרינה הוא כלי מאוד יעיל, מאוד יעיל, והיום זה יותר מסובך, אבל אפשר לעשות גם פיוז'ן בין אולטרסאונד ל-PET-PSMA ולדגום אזורים חשודים. ולכן אחרי קרינה חיצונית, למרות שאני גם שולח ל-MRI, צריך להבין שזה כלי מאוד מוגבל וגם מאוד מאוד נשען על הניסיון של הרדיולוג. ואין לנו עדיין מספיק ניסיון בארץ, אין לרדיולוג מספיק ניסיון בארץ, לקחת אדם אחרי קרינה חיצונית ולדבר על פירץ, אותו מדד שהוא חשד לסרטן הערמוני. אני חושב שהשילוב של MRI ו-PET-PSMA פה יכול להיות יעיל, אבל יש לו עלות כלכלית מאוד משמעותית.
שאלה
אחרונה,
נכון?
תשובה, תשובה
אחרונה. תשובה אחרונה. טוב, פה אני לא לגמרי מסכים עם עמיתי. אני חושב שמצב שבו הפיסה מתחיל לעלות אחרי קרינה, אבל זה באמת גם עוד פעם עניין שכל אחד בניסיון הפרטי שלו וכל אחד בחוויה שלו עם המטופלים, אין תשובה אחת נכונה פה. אבל בגדול אני מאוד לא אוהב להתעסק עם ההרמונית אחרי שהיא הוקרנה. ובעיקרון, בעבר הייתי שולח לכל מיני טיפולים כאלה ואחרים ממוקדים עם המחלה חוזרת ההרמונית. היום אני הרבה פחות אוהב לעשות את זה בגלל שרוב המטופלים חזרו אליי קצת נחים אחרי הטיפולים האלה. ואני לא חושב שריפאתי אותם, באמת, ולכן אני חושב שכל הפגישה הזאת היא, לפחות מניסיוני אישי, אבל אני פתוח לרעיונות, כן? אני לא אוהב אותם. אוקיי, בסדר. מה שכן, אני אגיד דבר כזה. כשמגיע למטופל שעבר הקרנות, עכשיו פיסק עולה לו קצת, מגיע לשלוש, קודם כל אני מרגיע אותו. לא קרה שום דבר, הכל בסדר, יש לך עוד הרבה שנים לחיות, וליהנות ממשפחתך ומהחיים שלך. זה דבר ראשון. עכשיו, שאלה שנייה באמת, אני שולח אותו ל-PET-PSMA כדי לראות אם יש מחלה מחוץ לאזור ההקרנה. למה? בגלל שאם יש מחלה במקום אחד או בשני מקומות, אני בהחלט נוקט בקטעים האלה בגישה הפוקלית ורוצה את הטיפול ממוקד בלי טיפול הורמונלי ובלי שום דבר. למה? בגלל שמהניסיון שלי, הרבה מאוד מהמטופלים האלה, אני יכול להחזיק אותם רק עם טיפול ממוקד בלי הורמון ובלי שום דבר במשך שנים ארוכות. לא תמיד, אבל לפעמים כן, ולכן אני רוצה לתת את הצ'אנס הזה למטופלים. אם אני רואה שהמחלה באמת התפשטה פה לעוד מקומות, אז אני כמובן כבר נאלץ להתחיל תהליך של טיפול תרופתי, שזה התחיל להיות בדרך כלל טיפול הורמונלי, הרבה פעמים בסירוגין, ואז נכנסים לסטאפ של המחלה לסירוגין. ששוב פעם, גם זה הרבה פעמים סיפור של שנים. אז זה פחות או יותר הגישה שלי, אני לא אוהב לסבך את זה עם להתחיל לעשות הבחנה, לראות, לעשות MRI, לעשות דיופסיות, אני חושב שזה לא באמת מועיל להחלטה הטיפולית שלי.
תודה רבה
לחברי
הפאנל, תודה רבה לקהל, תודה רבה לעמיתי.